אנחנו עדיין בפרק כתבר, זה הפרק של ברית בין הבתרים. בואו ניכנס לעניינים ונעשה קצת חזרה. מי זוכרת איך הסברנו את השאלה של אברהם, במה אדע כי ירשנה? אתם זוכרות? תסתכלו בפסוק זין. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ואז אברהם אבינו ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה. במבט ראשון זה נשמע כאילו ש אברהם מפקפק בהבטחה האלוקית, והוא מבקש הוכחות, שלום, הנה הדיבה. אז איך הסברנו את השאלה הזאת? אמרנו שזה לא חס וחלילה חוסר אמונה, ולא פיקפוק, ואומרים חזר, לא כקורא תגר, אז מה זה כן? מה זה כן במה אדע כי ירשנה? מה זה ירשנה? אני אירש אותה, נכון? אז מה אברהם אבינו שואל? במה אדע כי אני אירש אותה? אז מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, יפה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני השם אשר הוצאתיך מורכזים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אז אברהם אבינו שומע שאני יירש את הארץ, והוא כבר מוכן לצאת למלחמה ולכבוש את הארץ ולהקים התנחלויות, באמת, ריבונו של עולם, זהו, הגיע הזמן. במה אדע כי יירשנה, במה אדע כי אני יירשנה, נכון? איך הוכחנו שזאת הכוונה של השאלה מהתשובה? מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? יפה. הוא שאל, במה אדע? והקדוש ברוך הוא אמר לו, ידוע תדע. מה ידוע תדע? פסוק י' ג' כי גר יהיה זרחה בארץ לא לאל, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם תגוי אשר יעבוד עודן, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא לבותיך בשלום תיקבר בסביבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה. מי יבוא לארץ ישראל וירש אותה? לא אתה, אלא דור רביעי. בסדר? ועדינה שאלה בפעם שעברה איך, מה זה דור, אז באמת אני שאלתי תלמיד חכם ויש בזה מחלוקות גדולות, אבל השיטה הכי פשוטה להבין את זה, שדור זה 70 שנה, ואם הם היו במצרים שלושה דורות, נכון? ודור רביעי ישובו הנה, אז זה יוצא בדיוק 210, נכון? טוב, אז זה במה אדע כי ירשנה. אחר כך ראינו שלפני שהקדוש ברוך הוא ענה לאברהם, הוא מבקש ממנו לעשות מעשה, נכון? לקחת בהמות ולוותר אותם, ושאלנו למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לענות לו בלי כל הטקס הזה? מה העניין? אז התחלנו להסביר למה דווקא את הבהמות האלה ולמה דווקא שלוש. מי זוכרת? שלוש עגלות זה כנגד? ראינו שיש שלושה שלבים, יש גרות, עבדות ועינוי. כי גר יהיה זרעך בארץ לא לאל, ועבדום ועינו אותם. יש שלושה שלבים, גרות, עבדות ועינוי. אז שלוש עגלות זה מקביל למה? העגלה מי אבא שלה? מה? השור, והשור הוא בהמת העבודה. אז שלוש עגלות זה כנגד ועבדום. כנגד העבדות. ומה זה אומר שמבטרים את העגלות? זאת אומרת שלוקחים מאיתנו את כוח העבודה. אנחנו נעבוד, 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 אבל לא בשבילנו, הכל יהיה בשביל המצרים. בסדר? ואז שלוש עיזים, העז זה כנגד, נכון, העז מבטאת עזות, עצמאות, נלחמתיות, נכון? אז זה כנגד, למה שוחטים את העז, את העיזים? כי שוחטים מאיתנו את העצמאות, זה עינוי, שוללים מאיתנו את החירות. אדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה עינוי הכי גדול. אז השלוש עיזים זה כנגד ועינו אותם. ושלושה אילים זה כנגד. כנגד? לא שמעתי. נכון, אבל כנגד איזה שלב זה בגזרה? הגירות, נכון. כי אדם שהוא גר, אין לו קרקע, אין לו בסיס כלכלי, נכון? אין לו פוטנציאל להרבות רכוש וקניינים. אז אמרנו שהעיל זה כנגד הגירות. אמרנו שלמה עיל זה כנגד הרכוש? כי עיל זה סימן לאושר. כמו שאנחנו אומרים, אלי הון. כמו שהרב הירש אומר שחטאים שאדם חוטא בממון, הוא מביא עליהם קורבן דווקא מעיל. עיל זה מבטא את הממון, את הרכוש. אז שוחטים מאיתנו את הרכוש, זה מבטא את השלב של הגירות. ולמה שלוש מכל אחד? כי שלושה דורות איתנו במצרים, ורק דור רביעי ישובו הנה. ברור עד כאן? בסדר? ואז תראו שאת הציפור לא בתר. למה את הציפור הוא לא בתר? נכון, כי הציפור זה כוח המעוף של עם ישראל. מה אף למעלה? מה הוא מתעלה מעל מצוקות הזמן, מעל מצוקות ההווה? הנשמה. את הנשמה לא יוכלו לקחת מאיתנו לעולם. אמרנו שזה פח השמן הקטן שחתום בחותמו של כהן גדול, שאותו לעולם לא יצליחו לטמא. זה הנשמה. ואיפה זה בא לידי ביטוי? במסירות הנפש של עם ישראל. לא משנה איזה גזרות יגזרו עלינו, לא משנה איזה פוגרומים, איזה עינויים, עם ישראל ימסור את הנפש על קידוש השם. כי מה שמעניין אותו זה הנשמה, זה חיי נצח, זה לא חיי כאן ועכשיו. בסדר? ואז ראינו שכתוב בפסוק י' וירד העית על הפגרים. למה הוא יורד על הפגרים? לאכול את הבשר. זאת אומרת שהעית מסמן את מי? מה? את אומות העולם שבאים לאכול אותנו, לנגוס בבשר שעומדים עלינו לכלותינו. רגע, ואמרנו, אז למה אברהם אבינו צריך לעשות את הטקס הזה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לענות לו בלי כל הפוגרום הזה של הדם והבהמות המבוטרות. מי זוכרת מה ענינו על זה? שאברהם אבינו חייב לחוות את הגלות. למה הוא חייב לחוות את הקטסטרופה? כי בפרק הזה הולך להחקק בשורשי האומה איזה כוח? נצח. נצח ישראל לא ישקר. מה ההוכחה הכי טובה לזה? כי בפרק הזה אנחנו פוגשים משהו שלא פגשנו עד עכשיו. מה? ברית. ברית זה קשר נצחי. זה לא כמו הבטחה שהיא תלויה בהתנהגות של האדם. קשר נצחי מופיע בפרק הזה, כי בפרק הזה נחקק בנו כוח הנצח. תכף נראה למה דווקא בפרק הזה. בסדר? אבל פסוק י' א', וירד העית על הפגרים, ואז כתוב וישב אותם אברהם. ושאלנו מה פשר התיאור הזה וישב אותם אברהם. אז ראינו שני פירושים באבן עזרא. פירוש ראשון אומר האבן עזרא, תסתכלו במקור חמש. וישב בדגשות השין תחת הנון המובלע, כמו יגרש וישלח מן הפגרים. מה זה? למה הוא אומר לנו בדגשות השין תחת הנון המובלע? מה זה מוסיף לנו הדקדוק הזה? שיש דגש בשין. שזה משורש נשל. זאת אומרת, וישב זה השיב רוח. בסדר? אז קודם כל זה לא הושיב ולא החזיר אותם בתשובה, אלא זה השיב רוח. למה הוא השיב רוח? כמו יגרש וישלח מן הפגרים. למה הוא השיב רוח? כדי לסלק את העית. בסדר? פירוש ראשון של אבן עזרא, מה זה וישב אותם אברהם? השיב רוח כדי לגרש את העית. אבל אמרנו שבפירוש הזה יש קושי לשוני. איזה קושי? נכון, כתוב וירד העית, אז היה צריך להיות כתוב וישב אותו אברהם. אבל כתוב אותם. לכן אבן עזרא מביא עוד פירוש. או השיב הפגרים להבריח העית. לפי זה, מה זה וישב אותם אברהם? השיב רוח לא אותו, לא בעית, אלא בפגרים כדי להעיף את העית. על פי הפירוש הזה יש קושי ענייני. פתרת את הבעיה הלשונית. אבל מה עם הקושי הענייני? איזה קושי ענייני? אם אתה רוצה להעיף את העית, אז למה להשיב רוח בפגרים ולא ישר בעית? נכון? אז אמרנו שכדי להבין את הקשיים, את הפירושים של אבן עזרא, אנחנו צריכים את החזקוני. חזקוני במקור 6, תסתכלו, אומר ככה, וישב אותם אברהם, לעניין חשיבותו של אברהם נכתב מקרא זה. מה זה מקרא זה? שלושת המילים האלה. וישב אותם אברהם, זה כתוב בתורה כדי שנבין מי זה אברהם אבינו. כמה הוא חשוב, כמה הוא גדול, כמה הוא ענק. דרך הפעולה הזאת של וישב אותם אברהם, שהוא השיב רוח בפגרים על מנת להעיף את העית, אנחנו נלמד כמה אברהם אבינו גדול. לעניין חשיבותו של אברהם. מה הוא עשה? וירד העית על הפגרים של הנתחים לחטוף מן הבשר של הפגרים כמנהג העופות, והיה אברהם טורח לנשם ולהניף סודרו עליהם. אברהם אבינו הוריד את הסוודר שלו, ופשוט התחיל להשיב רוח על הפגרים. למה? מה העניין? הוא ממתין עד שתעבור השכינה בין הבתרים לקיים הברית. למה אברהם אבינו עושה את זה? כי הוא חושב שזה יועיל שהקדוש ברוך הוא יכרות איתו ברית. הוא משיב רוח ומחכה. למה הוא מחכה? שהקדוש ברוך הוא יכרות איתו ברית. אז למה אתה משיב רוח? כי הוא חושב שזה יועיל, נכון? אז למה אתה חושב שזה יועיל לכרות ברית? אז התחלנו להסביר את זה בסוף השיעור שעבר. שאברהם אבינו כשהוא משיב רוח בפגרים, הוא לא חושב שהוא יכול להחיות מתים. הם מתים, זהו זה, עכשיו יש שפך דם. אברהם אבינו לא מתנגד למציאות הזאת. הוא חווה אותה, אבל הוא לא נשבר מזה. זה שהוא משיב רוח זה מבטא את המעמד הנפשי האמוני שלו. אני מאמין שבתוך כל גיא הצלמוות הזה נושבת רוח. המוות הזה זה לא סוף פסוק. יש פה תהליך של צמיחה. הוא לא מתבלבל מכאן ועכשיו. הוא חווה את המהלך הנצחי שבתוך גיא הצלמוות הזה. והוא מאמין שמתוך הגלות הזאת ומתוך האיסורים האלה ומתוך שפך הדם הזה הולכת לצמוח מדרגה חדשה. ואז ראינו שחז"ל אומרים שהחקלאי בעם ישראל נקרא אדם מאמין. למה? מאמין בחיי העולמים וזורע. אם הוא לא היה אדם מאמין, הוא לא היה זורע. למה צריך להיות אדם מאמין כדי לזרוע? מי זוכרת מה הסברנו? נכון, כשאתה מכניס זרע לאדמה, הוא מתפורר, הוא נרקב. למה אתה חושב שיצא ממנו משהו? נכון? כדי לזרוע, אתה צריך להאמין שמהריקבון ומהמוות יוצאים חיים חדשים. ככה אברהם אבינו מסתכל על המוות הזה, כתהליך של צמיחה. זאת אומרת, אברהם אבינו, אם אפשר להגיד ככה, הוא ממוסס את השקר שבמוות. כשאנחנו נפגשים עם מוות, אנחנו נפגשים עם זהו, סוף, חידלון, אבדון, נגמר. לא, אומר אברהם, מה פתאום? המוות זה שקר. מה שקורה במוות זה באמת צמיחה של חיים חדשים. ככה אומר הרב קוק, תסתכלו במקור 7, ותכף נראה איזה קשור לפרשת שבוע שלנו. מה פרשת השבוע? אמור. נראה איך זה קשור. המוות הוא חיזיון שווא. תומעתו היא שקרו. למה המוות זה אבי אבות התומע? כי זה השקר הכי גדול. למה זה השקר הכי גדול? מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת העצומותיו. כשאתה מכניס זרע לאדמה, נכון, הוא נרקב ומתפורר, אבל מה יוצא ממנו? עץ חדש, עם הרבה חיות, עם הרבה פירות. המוות הזה זה תגבורת של חיים. אבל מתוך השקיעה התהומית בקטנות, אנחנו שקועים בקטנות, במבט שקורא את המציאות בעיניים טרוטות. אז כשאנחנו נפגשים עם המוות, מבחינתנו זה שבירה של הכל, זה התרסקות של הכל. אבל אומר הרב קוק שזה בדיוק השקר של המוות. מתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותה בה, שאנחנו מעריכים את המציאות רק על פי החומר, ההישגיות, הכמותיות, אז המוות מפרק לנו את הכל. אבל מתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותה בה, הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדאיבה וחשוכה, שהוא קוראה מוות. זה שאמרה בינו עכשיו משיב רוח בבגרים, הוא מבטא את האמונה שלו, שהמוות זה לא סוף, לא סוף פסוק, זה מהלך של צמיחה, של תגבורת חיים. הוא חי את הממד הנצחי של המציאות. מה זה הממד הנצחי? לא נקודתי, לא כאן ועכשיו. יש מהלך שלם שחורז את כל האירועים, את כל מה שקורה בעולם, והוא מוביל את העולם למדרגה של תחיית המתים. אברהם אבינו כבר חי את המימד של הנצח. עכשיו אני רק רוצה להוסיף קטע, זה ההמשך של המקור הזה שהבאתי לכם במקור 7, זה לקוח מאורות הקודש, ובהמשך הרב כותב עוד שלושה משפטים, שזה הקשר לפרשה שלנו. מה הקשר לפרשה שלנו? הפרשה שלנו פותחת באיסור של התורה שהכהנים יתאמו למת. כהנים אסור להם להתאמה למת, נכון? הם נשארים מחוץ לבית הקברות. אז אומר הרב, למה? למה את הכהנים אסור להתאמה למת? אז תקשיבו. אומר הרב קוק, מתעלים הם הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו. הם אסור להם להתלכלך בשקר הזה של האבל, של המבט שרואה במוות סוף. הם מתעלים בקדושתם מההקשבה השקרית הזאת, שאי אפשר להימלט ממנה כל זמן שהממשל הכוזבי כל כך שולט בעולם. מה זה ממשל כוזבי? מלשון כזב. המציאות מתנהלת על פי מבט חלקי, נקודתי, על פי עיניים טרוטות, על פי שקר. על פי השקר המוות זה הסוף, זה ממוטט את הכל. אבל זה כזב, זה שקר. כי אם בהעברת העיניים מהמחזה המביא את רשמי ההתעה הללו אל הנפש. זאת אומרת, הכהנים צריכים להעביר את העיניים שלהם מבית הקברות. אסור להם להיכנס לשם. אסור להם להתבלבל ולחשוב שהמוות זה סוף. מישהו צריך לשמור על שפיות בעולם הזה, לא להתבלבל מהמוות. לכן הכהנים אסור להם להתאמה למת, אסור להם להיכנס, ליפול לקטנות הזאת, לתחתית הזאת. אתם יודעות, יש בפרקי אבות, יש משנה קצת קשה. כתוב, הילודים למות והמתים להחיות. הילודים יש להם מטרה בעולם הזה, למות. הילודים למות והמתים יש להם מגמה להחיות. זה נשמע נורא. הילודים, מי שנולד מכאן הוא מתחיל לצעוד למוות. הילודים למות, זה נשמע נורא. כביכול המשנה מציירת שמטרת החיים היא המוות. זה נורא ואיום, אבל זאת אמת להמיטתה. לא שאנחנו צריכים למות, לרצות למות, אלא אנחנו צריכים להסתכל על המוות בפרספקטיבה אמונית. מה זה המוות? זה רגע של מעבר מעולם מצומצם לעולם אינסופי. בעולם העליון אנחנו מתנתקים לגמרי מהגוף, מהדברים שמצמצמים, מהקבילות שלנו לחושים, לכאן ועכשיו אנחנו נפגשים עם עולם אמת. לא סתם עולם הבא נקרא עולם האמת. כי שם הכל נמדד בפרספקטיבה נצחית. שם אין שאלות. כי כשאנחנו, כל השאלות שלנו זה בגלל שאנחנו רואים חלקית. אנחנו רואים חלק קטן מהפאזל. אז אנחנו לא מבינים. רגע, מה זה? זה הראש של הגג? זה האדמה? מה זה החלק הזה של הפאזל? יש לנו הרבה שאלות. אבל כשעולים לעולם האמת, אנחנו רואים את כל הפאזל. האמת פרוסה לנגד עינינו, והכל מסתדר. אין שאלות. שם אנחנו מבינים. למה זה קרה ככה, וזה היה ככה, וזה... הכל מסתדר. עולם האמת, אתה חי בפרספקטיבה אלוקית כללית. זה מקום טוב, עולם האמת? זה המטרה. אנחנו רוצים להגיע לעולם האמת. וכל החיים זה פרוזדור להגיע אל התרקלין. זאת אומרת שהמוות זה מעבר לעולם עליון, לעולם אמיתי, לעולם גבוה. באמת, באמת. אדם צריך לסמוך שהוא מגיע לשעה שהוא מת. זה הילודים למות. כל מה שעובר עלינו בעולם הזה זה מכין ומכשיר אותנו להיפגש עם עולם עליון, על ידי שאנחנו מתמודדים עם הקטנות ומנצחים אותה ולומדים תורה ובונים מבט יותר ויותר משוכלל. וואו, אתה כבר כל כך השתכללת שאתה כבר מוכשר לעבור למדור הבא. מוות זה כמו לידה של חיים חדשים, שאנחנו עכשיו עוברים למקום יותר גבוה. למה אנחנו אבל כן צריכים לחיות? כי כל רגע של חיים הוא בונה אותנו, בונה את המציאות ומכשיר אותה לגובה יותר עליון. אתם מבינות? מאיפה למדנו את זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו לא מוכן להישאב לתמונה השקרית של הפגרים האלה שזה סוף פסוק. לא, הוא משיב רוח, יש פה נשימה ארוכה, יש פה מהלך של צמיחה. למה אתה חושב, אברהם אבינו, שבזה שתשיב רוח, זה יגרום שהקדוש ברוך הוא יכרות איתך ברית. כי למה הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית עם אברהם עד היום? עד היום היו הבטחות אלוקיות. מה הקדוש ברוך הוא לא יכול היה מההתחלה לכרות איתו ברית? לא. ברית זאת מדרגת חיים נצחית. וכדי שהיא תופיע במציאות, המציאות כבר צריכה להיות מוכשרת אליה. מה מבטא את זה שהמציאות כבר מוכשרת לקריטת ברית? מה מבטא את זה? שאברהם אבינו כבר חי בעולם הזה את המבט הנצחי. זה שאברהם אבינו משיב רוח בפגרים, זה אומר שהוא כבר חי את הנצח בתוך ההווה. הוא לא מתבלבל מהרגע. הוא לא שבוי במה שקורה כרגע מול העיניים. הוא רואה, אתם זוכרות שהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם אבינו מחוץ לחללו של עולם? בשביל מה? בשביל להראות לו את האולטרסאונד של העולם. להראות לו את המהלך הכולל. לבנות בו את המדרגה, איזו מדרגה? מי זוכרת? איזו מדרגה של אמונה נבנתה באברהם אבינו בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו מחוץ לחללו של עולם? ואמונתך בלילות. הנה, אברהם אבינו עכשיו מיישם את זה. הוא נמצא במציאות של לילה, והוא חווה את האמונה שמתחת לפני הקרקע, עמוק עמוק בפנים, הולכים ומתרקמים חיים חדשים. ובאמת, כשאברהם אבינו עושה את זה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו וקוראת איתו ברית. אברהם אבינו הוכיח שהמציאות כבר בשלה, לקשר של נצח, לחיי נצח. ואברהם אבינו באמונה הזאת שלו, אומרים חז"ל, הוא הטביע בנו לדורות את המדרגה של תחיית המתים. מה זה המדרגה של תחיית המתים? למה לעתיד לבוא לא יהיה מוות יותר? למה היום יש מוות? למה הנשמה צריכה להסתלק מהגוף ולהשאיר אותו קבור באדמה? למה יש את המצב הזה? מה? נכון, מה הכוונה שהעולם לא מתוקן?
מהי המדרגה הזו?
שיש נתק בין הגוף ובין הנשמה. לכן יש מוות. מה זה מוות? שהנשמה מסתלקת מהגוף. כיוון שיש נתק, פער, בין הגוף לנשמה, אז יש עדיין מוות בעולם. אבל לעתיד לבוא, הגוף ירוץ אחרי הנשמה, הוא יהיה קל. הוא ירצה לעשות מה שהנשמה רוצה. הוא לא יהיה כבד. הוא לא יצמצם את הנשמה. אז מה לא צריך מוות? לא צריך למות כדי לחוות את האינסוף? כי כבר יהיה אפשר לחוות את האינסוף, את המבט של האמת, בתוך צמצומי העולם הזה. העולם הזה כבר לא יהיה מצומצם. אתם מבינות? אז מה מוליד את המדרגה של תחיית המתים? שאדם כבר חי את הנשמה, את הנצח, בצורה חיה ודומיננטית. וזה מה שאברהם אבינו עכשיו עושה. הוא לא נמצא במוות, הוא נמצא מעל המוות. ובזה הוא מטביע לדורי דורות את המדרגה של תחיית המתים. בואו נקרא את זה בחז"ל, מקור 8. אמר רבי עזריה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לכשיעשו בניך פגרים בלא גידים ועצמות, זכותך עומדת להם. מתי יעשו בניך פגרים בלא גידים ועצמות? מתי זה? מתי עם ישראל יהפוך להיות פגרים מתים ועצמות? בגלות. ומה פתאום הם יקומו לתחייה? יש את החזון של יחזקאל, חזון העצמות היבשות. אתם מכירות את זה? שהקדוש הוא מוציא את יחזקאל לעשות ציור בבקעה. ומה יש בבקעה הזאת? ערמות, ערמות של עצמות. והקדוש הוא שואל את יחזקאל, נו מה אתה אומר יחזקאל? התחיינה העצמות האלה? מה יחזקאל אומר? אתה ידעת השם אלוקים. מה, זו תשובה אנושית? אי אפשר לענות על השאלה הזאת בעיניים אנושיות. זה אתה, זה שייך לך. זה המבט האלוקי לדעת אם העצמות יחיו או לא. אבל הקדוש הוא שואל את השאלה הזאת את אותנו, את יחזקאל. הקדוש הוא דורש מאיתנו להאמין ברוח שבפגרים. והפגרים האלה יקומו לתחייה. ועם ישראל שהיה עמה, שב לארצו, כי הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ונתתי רוחי בכם, והבאתי אתכם אל אדמתכם עמים. בזכות מה אנחנו זוכים לתחיית המתים בדור שלנו, לקיבוץ גלויות, והעם המת והעצמות היבשות קמות לתחייה. בזכות מה? בזכות וישב אותם אברהם. זה מה שכתוב פה. אמר רבי עזריה, לכשיעשו בניך פגרים בלא גידים ועצמות, זכותך עומדת להם. איזה זכות? חז"ל אומרים את הפסוק הזה, את המדרש הזה, על וישב אותם אברהם. בזה שאברהם אבינו השיב רוח בפגרים, בזה הוא חקק במציאות את היכולת של הנצח לנצח. נכון, אבל תמיד, גם בדורות של הגלות, הקדוש ברוך הוא העמיד לנו גדולים וענקים, צופי ישועה, שהם עזרו לנו להבין מה מתרקם במעמקים, כמו הרמב״ם למשל, כמו רבי יוחנן, פורחות לי המילים, עכשיו עולים למירון, לרבוד, רבי שמעון בר יוחאי, הוא מגדולי האנשים שיודעים לקרוא מה יש בפנים, צופי הישועה, הארי הקדוש, הוא האמין לנו ענקי רוח שתמיד שמרו עלינו שלא ניפול, תמיד היה לנו מבט על, יש משהו גבוה שמתרקם, שאנחנו מצפים לו, נכון, זה מאוד קשה, בהווה זה מאוד מאוד קשה. לכן ראינו שהקדוש ברוך הוא החשיב לאברהם את אמונתו בו לצדקה. אתם זוכרות בשיעור שעבר? והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. אמרנו, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מתפעל ומחשיב לאברהם אבינו צדקה שהוא מאמין בו? חוכמה גדולה, אם אותנו יוציאו מחוץ לחללו של עולם ויראו לנו באספקלריה מהירה, איך הכל מוביל אל הטוב, גם אנחנו נאמין. מה זה כל כך זכות גדולה לאברהם? מה אמרנו? שלהאמין מעל הכוכבים זה מדרגה אחת. אבל כשחוזרים לתוך המציאות, ומה יש במציאות? הכל צועד הפוך על הפוך. אברהם ושרה ממשיכים להזדקן, העבד תופר חליפות, חילול השם הולך ומצטבר, ממשיכים לשחוט יהודים. נורא והיום. בתוך המציאות הזאת אברהם אבינו מחזיק ראש. הנה, תסתכלו. עכשיו הוא נמצא במציאות של גיא צל מוות, ואיפה הראש שלו? ברוח. בנצח. ויחשביה, לא צדקה. באמונה הזאת הוא עשה צדקה גדולה עם העולם. איזו צדקה? התביע בה את המדרגה של תחיית המתים, שבזכות זה אנחנו היום זוכים לשוב לארץ ישראל. את יודעת, נכון, בגלל זה התורה נתנה לנו את האפשרות ואת הלגיטימציה להתאבל. יש מצווה להתאבל על המת, להצטער. התורה נותנת לנו גם לבטא את הרגשות שלנו. היא נותנת לזה מקום, כדי שהוא יודע שאנחנו חיים בעולם הזה, שצריכים גם לתת ביטוי לצדדים האלה. אבל אנשים גדולים שכבר חיים את המבט השלם, את הראייה הגדולה, את האספקלריה המהירה, אז הם מסוגלים לחיות בפאזה אחרת. הם מסתכלים על העולם אחרת.
אז
זה
בעצם
בהכרח
שבכל דור תמיד יהיה את הגדול דור שאלה להגיד.
כן. בלי הגדולים האלה אנחנו מתמוטטים. ראינו בשבוע שעבר, הבאנו מקור של הרב, לא הבאתי את זה לכם, אבל הקראתי לכם, שהרב קוק כותב שצופי ישועה הם מביאים את הגאולה. זאת אומרת, האמונה שלהם זה לא משהו נחמד אבסטרקטי, זה משהו שפועל, פועל עלינו לשמור, לעזור לנו לשמור על שפיות, לבנות בנו מבט גדול, זה עוזר לקדם את הגאולה. אם הם לא היו, הם מחזיקים אותנו, העולם עומד על הצדיקים האלה. אני, רגע, אני אמצא את זה, אני אקריא לכם את זה שוב. זה משפט מאיגרות. הנה, צופי הישועה, המשכילים המזהירים כזוהר הרקיע, יש להם מבט של רקיע, הם המביאים את הגאולה. גדולי הדורות האלה הם העמודים שעליהם אנחנו נשענים. בהחלט לגמרי. עוד שאלות? לכן אומר הרב קוק שעם ישראל לא פוחד מהמוות. הגויים פוחדים מאוד מהמוות. עשיו בא ליעקב, אומר לו, הנה אנוכי הולך למות. טוב, עבדת קשה, אבל מפה ועד הולך למות? ואנוכי הולך למות, למה זה לי בחורה? למה הגויים כל זה נמצאים בחרדת מוות? כי אצלם מרכז החיים זה הגוף, זה החומר, זה העולם הזה. והגוף הוא מתקלה. מתקלה, זה באמת נגמר. זה פחד אלוקים, עוד מעט הכל ייגמר. אבל אנחנו יודעים שמה נגמר? רק הגוף? הנשמה בחיים לא נגמרת. הנשמה היא תאורה, תמיד, היא נצחית, תמיד היא תהיה איתנו. זה אנחנו, אנחנו זה הנשמה. אז שאנחנו יודעים שהעיקר זה הנשמה, אנחנו לא פוחדים מהמוות, אנחנו יודעים שהנשמה לא נגמרת, היא, כשמתים, היא עולה קומה, היא עולה למקום יותר גבוה. אז אנשים צדיקים לא פוחדים מהמוות. יודעת איך אהרון מת? אהרון עלה לאור האר, ומשה רבנו אמר לו, עלה על המיטה. חז"ל אומרים, פשט ידיים, עצם עיניים, ונאסף, הוא חלם כבר להגיע שם למעלה. זה מיטת נשיקה, מיטה של צדיקים. הם לא פוחדים מהמוות, הם יודעים שהם סיימו את התפקיד. הם הטביעו את הרושם שהיה צריך להטביע בעולם. ועכשיו, אם הם יישארו אפילו שנייה אחת, זה לא טוב לעולם. כי העולם עכשיו צריך לעכל את ההשפעה של הארון, את ההשפעה של הצדיקים. ואני הארון עכשיו צריך להיעלם, וזה יהיה טוב לעולם. שאני אעלם. אז הוא בשלוות נפש הולך אל המוות. זה מיטה של צדיקים. וכשמשה רבנו ראה ככה את הארון, אז הוא התפלל להשם שהוא גם רוצה למות ככה. כמו אהרון. אנחנו עוד לא נמצאים במדרגה הזאת, אבל יש לנו גדולים וענקים שאנחנו יכולים לשאוב מהם אוויר הרים צלול כיין, מבט נקי מכל הקטנות, מכל הקן ועכשיו, לחיות בעולם הזה חיי נפסח, שיודעים מה העיקר, מה בונה את החיים, מה האמת, שזה אנחנו לומדים תורה. התורה עוזרת לנו לנקות את עצמנו מכל הערכות השווא. אנחנו מעריכים אדם שהוא פייטר, שהוא מקים הרבה מפעלים. יש אדם, כך כותב הרב קוק, יכול לשכב במיטה, חולה, לא מסוגל לעשות כמו. והוא בנשמה שלו, ברצון שלו לעשות חסד, הוא פי מיליון מאותו פייטר. אבל אנחנו שבויים בערכות חיצוניות. מה שווים תלמידי החכמים? כל היום בבית המדרש, בטלנים, צאו לעבוד, מה יצא לכם? זה המבט ששולט. אנחנו לא מבינים שהכל עומד על התורה. זה מבט של תורה, שמבין מה באמת מחיה את הכל. טוב, כן. יפה מאוד, נכון. התורה אומרת שזה לא היה פשוט לקדוש ברוך הוא בכלל להמית את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה חי, הוא כבר היה במדרגה של תחיית המתים. אתם יודעות שאברהם אבינו מת, כתוב ככה, ויגווה וימות ויאסף אל עמיו. אי אפשר להגיד פעם אחת מת וזהו? לא, היה צריך שלבים, תהליכים, כדי להמית את אברהם אבינו. כי זה לא היה פשוט להמית אברהם אבינו, שהוא כבר היה במדרגה של תחיית המתים. אז למה צריכים להמית אותו? בשביל העולם. העולם לא יהיה טוב לו אם אברהם אבינו ימשיך. אברהם אבינו עכשיו צריך להיעלם. והעולם צריך להקל את מה היה לנו פה. ועכשיו צריך לבוא יצחק, שהוא יוציא מן הכוח אל הפועל את כל מה שאברהם אבינו השאיר בעולם. מצד העולם אברהם אבינו מסתלק, אבל מצד עצמו, חז"ל אומרים על הפסוק, עוד ינובון בשיבה, דשנים רעננים יהיו. מה כתוב פה? יש אדם שהוא מגיע לשיבה, לזקנה, 70, 80, והוא דשן ורענן, כמו בחור בן 20. חז"ל אומרים, זה אברהם אבינו. איך אנחנו רואים את זה? בגיל 100 הוא כבר לא היה יכול ללדת, נכון? הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות נס כדי שהוא ילד. אבל אחר כך בגיל 137 הוא ילד עוד 6 ילדים, אתם יודעות את זה? הוא התחתן אחר כך עם כתורה, ונולדו לו עוד 6 ילדים. הוא נהיה יותר צעיר בגיל 100. איך זה יכול להיות? כי הוא כבר הגיע לדרגה של תחיית המתים. אז עוד ינובון בשיבה דשנים רעננים יהיו, זה אברהם אבינו, הוא כבר ניצח את כבדות החומר. מה ששולט זה הנשמה, לא הגוף. יש אנשים גדולים כאלה, כמו כלב. אתם יודעות שכלב הגיע לארץ ישראל והוא היה בן 80. והקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא יכבוש את הארץ. בגיל 80, עכשיו הוא לוקח חרב ויוצא למלחמה. שואלים אותו, איך תוכל? אומר כלב, ככוחי אז, כוחי אתה. כמו שהייתי אז בגיל 40 שבאתי עם המרגלים לחברון, כך הכוח שלי עכשיו בגיל 80. איך יכול להיות? איך יכול להיות שכלב מלא חיוניות בגיל 80? כמו שהיה בגיל 40. כי אצלו הרוח ניצחה את כבדות הגוף, את המוגבלות של הגוף. זה אנשים גדולים.
כן.
נכון, נכון, נכון. מה העניין של זה? שבאמת אני לא יודעת. שאלה טובה. שיש כאלה שלא מתו בעטיו של נחש. זה ישי, אבא של דוד, ויש עוד כמה. צריך עיון, שאלה טובה. כן. טוב, אז הבנתם את... אז עכשיו אנחנו חוזרים לפירושים של האבן עזרא, בסדר? הפירוש הראשון של האבן עזרא זה שהוא השיב רוח בעית כדי לגרש אותו. אם יש קושי לשוני, אז למה הבאת את הפירוש הזה, אבן עזרא? כי אני חייב להגיד לכם שהרצון של אברהם אבינו היה להעיף את העית. זה האידיאל שלנו. האידיאל שלנו זה להבריח את הכוחות שקמים עלינו לחלותינו. זה הייעוד שלנו, להילחם ברשעה. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לנקות את העולם מהעית, מהאכזריות, מהגויים שקמים עלינו לחלותינו, מהרשעה. זה האידיאל של החיים שלנו. חייבים להעיף את העית. אז זה המסר של הפירוש הראשון של אבן עזרא. עכשיו, מה, ראינו שבמסר, בפירוש השני יש קושי ענייני. למה אתה משיב רוח בבגרים אם אתה רוצה להעיף את העית? כי אברהם אבינו הבין שכדי להעיף את העית, אנחנו לא נצליח להעיף אותו במאבק ישיר בו. רק במאבק עקיף. בואו נראה את זה בחזק ואז נסביר מה המשמעות של זה. מקור 9. אמר רב אסי, נסב אברהם מקישה. אברהם לקח פטיש או גרזן. והבה מקיש להון. והיה מנסה להעיף את העית, ולא היו מקדשים, ולא הצליח, לא הצליח להעיף את העית במלחמה ישירה איתו. אף על פי כן, הכוונה לכן, וישב אברהם בתשובה. אז אברהם אבינו אמר, אז איך אני אעיף את העית? בעבודת הרוח, זה הכוונה בתשובה, על ידי השבת רוח בפגרים. איך משיבים רוח? לומדים תורה, מוסרים את הנפש, על קיום מצוות. אברהם אבינו הבין שבגלות לא שייך להילחם בעית באופן ישיר. זה הפירוש השני של אבן עזרא. למה אתה משיב רוח בבגרים אם אתה רוצה להעיף את העית? הפירוש הראשון אומר שהמטרה שלנו להעיף את העית. הפירוש השני אומר איך? איך נעיף אותו? לא במאבק ראש בראש, אלא על ידי העצמת הרוח מבפנים, על ידי לימוד תורה וקיום מצוות. וזה נכון גם כשבאים לארץ ישראל. נכון, בגלות לא היה לנו צבא, ואסור היה לנו להקים צבא, ולא יכולנו להילחם בגויים שקמים עלינו לחלותינו. היינו יכולים לנהל את המלחמה מבית המדרש. בארץ ישראל זה השתנה. קמה מדינה, יש לנו צבא, אנחנו מחויבים לנצח את אויבינו, להביא שקט פעם אחת לסדרות, פעם אחת ולתמיד. זאת אוזלת יד, זה חילול השם. צריכים להילחם בהם. אבל אנחנו רואים שבלי רוח גדולה, לא יעזרו הטנקים והמטוסים וכל השכלולים הטכנולוגיים הכי מפוארים ויעילים שבעולם. אנחנו רואים שגם כשחוזרים לארץ ישראל, אי אפשר רק להילחם מעשית בעין, אלא צריכים לבנות את עולם הרוח מבפנים. אם אנחנו לא מאמינים בערך חיינו האלוקים, ואנחנו לא מבינים שכשגוי פוגע ביהודי זה חילול השם, אז אנחנו לא נצליח להביס את האויבים האלה. אז חייבים לבנות גם את הרוח. מבינות את זה? שאלות עד כאן?
איך אפשר להגיע ללמוד?
לימוד תורה. לימוד תורה. אנחנו ראינו את זה אצל הרב בלייכר. את יודעת איך ראינו את זה אצל הרב בלייכר? הרב בלייכר, לנהל ישיבה זה דבר מאוד קשה, כי אתה כל הזמן חי על תרומות. אתה צריך לפרנס מערכת שלמה. רמים. אנשי מטבח, אנשי ניקיון, זה מערכה שלמה שהיא לא, לא מכניסה, היא לא מכניסה מעצמה, אלא הכל, ואני זוכרת שהרב לייכר סיפר לנו, פעם שאלו אותו, איך אתה מתחייב לשלם לעובדים, איך אתה מצליח לשלם לעובדים? אז הוא אמר ככה, ואיננו לך תלויות. כל חודש יש פה סייעתא דשמיא שלו. ואז הוא אמר משפט כזה. הוא אמר שהוא מעדיף לחיות במצב הזה, מאשר פלוש משכורת דופק כל חודש. מה אתם אומרות על זה? שאלו אותו, מה? למה? אומר, כי ככה אני זוכה להיות תלוי בו רגע, רגע, שעה, שעה.
אין פה מקום
שלי סמוכה לנס? מה? אבל חייבים להעמיד תורה. מה לעשות שהממשלה והמשרדים עוד לא מעריכים מספיק את לימוד התורה, שמממנים אותו כמו שמממנים אוניברסיטאות למשל. אז לא יהיה תורה. מה לעשות? המדינה עוד לא מכירה בחשיבות של לימוד תורה. אז לא, נפתח ישיבות. יש דברים שצריכים...
לא, עוד לא.
מה קורה?
אני לא שופקת את זה, אני גם
מלמדת
כל המערכת, אבל אני אומרת כאילו... אז אולי אפשר פחות תלמידים, או כאילו סתם אני מעלה, אולי החברה ממקים.
אולי מה?
החברה ממקים, לא עובדה ניקיון, כאילו דברים ש...
אבל בחורים צריכים ללמוד תורה בלי להסיח את דעתם עכשיו.
כן, סתם נתתי נקודות.
כן, כן. אני מאמינה שגדולים וטובים מאיתנו כבר חשבו על הדברים האלה. אבל רואים, מסירות נפש, יש דברים שזה מסירות נפש. את יודעת שהחרדים למשל, יש לי חברה חרדית שהיא בחיים היא לא תבוא לפה. למה? כי זה מסוכן, זה פיקוח נפש. אבל המלחמה על ארץ ישראל, להילחם על ארץ ישראל, זה מצווה שהיא טובת מאיתנו מסירות נפש. יש דברים שהם, זה לא לסמוך על הנס, מה לעשות? כשאתה יוצא למלחמה, זה פיקוח נפש, אבל אתה צריך למסור את הנפש. יש דברים שהם מספיק עיקרים בעם ישראל, שמוסרים את הנפש. מתתיהו מסר את הנפש על התורה ועל הצלת עם ישראל. מה הם היו? קובץ אנשים? מה אתה יוצא למלחמה נגד אימפריה שלמה? מה, אתה נפלת על הראש? כן, יש, אנחנו נופלים על הראש. כשצריך להציל, ככה אברהם אבינו גם יצא למלחמת ארבעת וחמשת המלכים. אצא ואפול על קידוש השם. כך אברהם אבינו אומר, על קידוש השם מוסרים את הנפש. אז כשאתה שומע אמירות כאלה מאנשים גדולים, שהוא מעדיף את הדאגה הזאת כל חודש מאיפה, משפלוש משכורת מסודר, ככה אני תלוי בו, אני יודע, אני חי את התלות בריבונו של עולם. לא צריך להזכיר לי את זה, אני חי את זה. זה אנשים ששמחים באמת. בעצם הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא, לא בזה שהכל מסודר ומתקתק. זה אנשים גדולים שהם חיים את הרוח, את הנצח, לא את הכאן ועכשיו. איך מגיעים לזה? זה כל החיים. כל החיים אנחנו רוצים להגיע למקום הזה, שנבין שהנשמה זה העיקר, ואנחנו מעריכים כל דבר בעולם רק על פי הנשמה. אבל בשביל זה צריך ללמוד תורה. כל הזמן להיות קשור למציאות של בניין של תורה, של בניין הקודש. זה לא שאנחנו לא צריכים לעסוק בדברים אחרים. בעם ישראל יש הרבה סוגי אנשים והמון כישרונות, וכל אחד צריך להיות משהו. אבל חייבים את המקום הזה של קביעת עתים לתורה, של שימוש תלמידי חכמים, כמו שהיה במדבר. במדבר יש 12 שבטי ישראל, כל אחד איש על מחנה או על דגלו, כל אחד זה כוח אחר, סגנון אחר, אופי אחר, אבל כולם סביב המשכן. כולם יעשו אגודה אחת כדי להופיע את הנשמה בעם ישראל. והנשמה בעם ישראל היא מופיעה גם באמצעות החקלאות והצבא ופיתוח הטכנולוגיה, כמו יוסף. שהיה עוסק בכלכלה, היה עוסק באסתטיקה, וכל אשר הוא עושה, עושה, השם מצליח בידו. ההצלחה האלוקית, הנשמה, מופיעה בהכל. בהכל, וצריכים בשביל זה כל הכוחות בעם ישראל. אבל כל הזמן צריך לזכור שענייננו הוא הופעת הנשמה. גם אם אני הולך להיות טייס, גם אם אני עכשיו הולכת להיות אמא, ורק לגדל ילדים. כל מה שאני עושה זה כדי להופיע את הקודש בעולם, את הנשמה. בשביל זה אני מתחתנת, בשביל זה אני יולדת ילדים, בשביל זה אני מוסרת את הנפש על התורה. זה צריך להיות משהו שחי בנו. כי הם חיינו ואור ימינו. את המדרגה הזאת אנחנו רוצים לקנות. שכל החיים שלנו, בכל, מה, בכל דרכיך, דאהו. זאת המדרגה. כל מה שאני עושה, אני עושה את זה מתוך מגמת הקודש. כדי להופיע חיי נצח, חיי נשמה. זאת מדרגה שזה אתם יושבות פה שנה שלמה. כדי להתוודע למדרגה הזאת ולהתחיל לקנות אותה. וללכת לאורה. בעזרת השם שתזכו להקים בתים של תורה, להתחתן עם בחורים שקובעים, שלומדים ברצינות ובונים אישיות של תורה. בעזרת השם, גם אם אחר כך הבעל יהיה פקיד בנק או אני לא יודעת מה, אבל אתם יודעות מה זה לבנות את החיים מתוך 10 שנים בישיבה? סיפרתי לכם, בעלי הוא איש מעשה, אבל הוא בן תורה. אני מה זה מאושרת מזה? באמת מאושרת מזה. זה, 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 זה פשוט כיף לראות את זה. ויש בזה אפילו צד של מעלה, אולי פה אני לא צריכה להגיד את זה. כי להיות קדוש בבית מדרש, זאת מדרגה אחת. אבל לחיות את התורה בתוך החיים, יש בזה. יש בזה, זה פשוט מחיה אותי לראות את הדבר הזה. באמת. בעזרת השם. טוב. אז שיעור הבא אנחנו נתחיל את הנושא של נתינת הגר לאברהם. אז אם קיבלתם את הדפים האלה, תשמרו אותם.